שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ עלה. חנוכה שמח, אנחנו מקווים, בעזרת השם, אחרתיים בערב מתחילים להדליק נר ראשון, ונקווה שהאור יסלק את החושך, ונזכה לראות ישועות והרבה הרבה הצלחה. אני הייתי רוצה היום באמת להתייחס למספר שאלות שמאוד מציקות להרבה אנשים, והמענה שלהם נמצא במשפטים מדהימים שכתב לא לפני הרבה שנים גאון קדוש בשם רבי אלחנן בונים וסרמן, השם ינקום דמו, תלמידו המובהק של החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה ראש ישיבת אוהל תורה בברנוביץ', והוא התייחס לשאלה הזו. השבוע היה דבר שאי אפשר היה להאמין שעד כדי כך זה מתייח, זה כל כך מקצין. רצו להעלות משכורת למורות שכפי שהתבטא ראש הממשלה עצמו, משכורות רעב ממש, 5,000 שקל, אפשר לקיים משפחה? אופקים, מדובר ביישובים סמוכים לגבול שמלמדות ומאוד מתאמצות להחזיק תלמידים, לחנך אותם. לא, רצו להוסיף להם 1,000 שקל. מעניין אלה שביקרו את זה, מה המשכורות שלהם? היה איזשהו שר שהצטרף לאחרונה לקבינט שדאג למיליארדים של שקלים לחברים שלו, כל מיני תקציבים של יוצאי צבא ופנסיות אדירות, מיליארדים, והתעקש על כך. ולאותה מורה שמלמדת משהו שם במקומות בירוחם, בדימונה, לא להוסיף לה את האלף הזה. לא זו בלבד, אלא כבר הוסיפו להם. זה בעצם תקציב שהוא עבר אליהם כבר מלפני חודש וחצי, חודשיים, ונכנס לחשבונות. שילמו איתו לחם, שילמו איתו לבן, שילמו איתו איזשהו אפשרות להדליק חשמל וחימום. לא, שישיבו את זה. פשוט אנשים יצאו מגדרם, לא זו בלבד ולא נתקררה דעתם, אלא פרסמו מודעה שיש אומרים שממש על גבול האנטישמיות, אם לא ממש, בכיתובים ענקיים, בעיתונים בעלי תפוצה אדירה, שמציגים את ה1,000 שקל האלה בתור בזיזה של אנשים עם זקן ואף, שבוזזים מחיילים או בוזזים את הכסף שלהם. וכמובן, אף אחד לא טורח לבדוק, אבל הם כביכול בודקים, מדברים על מאות מיליונים, כולל פקידים במשרד האוצר, שיודעים את המספרים הקטנים, ויודעים גם שיש אפשרות מאוד חזקה ליצור דעת קהל עוינת לכוח הזה, ל1,000 שקל האלה, אז הם דואגים להפיץ מספרים מעניין, אולי התפספס להם 0.1, זה היה 30 מיליון, וכתבו 300 מיליון, 35 מיליון. איך אמר ראש הממשלה? זה אפילו לא אלפית מה-30 מיליארד שרצו לאשר באותה ישיבה. זה פרומיל של אלפית. והקדישו לזה זמן בדיונים על האלף שקל האלה לאותה מורה באופקים, כמעט שווה לכל הדיון בכל המיליארדים, בכל עשרות המיליארדים. הוא לא הבין מה השנאה הזו. הוא שאל, הוא לא אדם דתי, הוא אדם רחוק אולי מלהיות דתי. לא הבין מה השנאה הזו בעיצומה של מלחמה. מה רוצים מהמורה הזו? רבותיי, אני רוצה להכיר את התשובה. התשובה היא מאוד ברורה, ואני רוצה להקריא מאמר קצר של רבי אלחנן בונים וסרמן, שדיבר דברי נבואה. מי שיראה יסתכל לספר קובץ הערות, סוף הספר, יש שם דוגמאות לביאורי אגדות על דרך הפשט, בסימן וו. שם הוא מדבר על הנושא ששמו הוא מתחיל בפרשת השבוע, מה יותר טוב לנו, ממש מתאים. בפרשת השבוע, בתחילת פרשת וישב, אלה תולדות יעקב יוסף. וכמובן שהחז"ל שואלים, תולדות יעקב זה יוסף, תולדות יעקב זה ראובן, שמעון, לוי, יהודה. אומרים חז"ל, כל מה שהראה ליעקב הראה ליוסף. יוסף הוא כאין קופי של יעקב. יעקב נסתם, כלומר היה שנוא על ידי עשיו, ויוסף, כתוב, וישנאו אותו. יעקב גלה ממקומו, היה נאלץ לברוח מארץ ישראל לדוד שלו לבן לחרן, וגם יוסף, הבריחו אותו מארץ ישראל למצרים, גלה ממקומו. יעקב אחיו מבקש להורגו, עשיו ביקש להרוג את יעקב, וגם יוסף, אחיו ביקשו להורגו. אומר רב אלחנן, דע לך, חז"ל מסרו לנו מפתח לסיפורי התורה מהאבות, כיוון שמעשה אבות סימן לבנים. התורה היא נצחית, וגם הסיפורים שכתובים בתורה הם לא סיפורת, הם מסר נצחי להוראה לדורי דורות, משום שכל נבואה שלא הוצריכה לדורות לא נכתבה, אלא שבסיפורי התורה נכללים כל הדורות הבאים עד סוף כל הדורות. ומה שהראה ליעקב עם עשיו ולבן, יורה על מצבו של עם ישראל בין העמים. עיין ברמב"ן בתחילת פרשת וישלח, שקראנו השבת הזאת, שכל הפרשה הזו של וישלח, וההתמודדות של יעקב מול עשיו עם 400 איש, וחלוקת המשפחה לשלושה חלקים, בני ישפחות ראשונה, בני לאה אחריהם, ובני יוסף אחרונים, זה הכל כללים איך מתנהגים בגלות הארוכה שכבר של 2000 שנה. איך עומדים מול עשיו, עשיו הוא אדום, השלטונות המרכזיים בעולם, איך מתמודדים מולם, דורון, תפילה, מלחמה, הכל כתוב, זה פרשת עקבתא דמשיחא, כמו שכתב הגר"א מווילנה בספרו אבן שלמה, שבהמשך נצטט את המקורות המדויקים. ולפי זה אומר רב אלחנן וסרמן, אני רוצה להבין מה רומז הנושא הזה שיוסף עם האחים שלו, מה בא לומר שהוא נסתם, כלומר היה סנו וגם גלה ממקומו, ורצו להרוג אותו. עובר הרב אלחנן לסעיף קטן ב' ואומר, נראה שהכוונה היא שיוסף, שהיה בר חכים, בן זיכונים, אומר התרגום בר חכים אולי, היה חכם מאוד. מה שקרה לו עם האחים שלו, רומז למצב התורה בישראל. יוסף, כפי שיובהר בהמשך, הוא חלק שלישי שנמצא במקום האחרון, המקום הראשון שכתוב שיעקב העמיד מול עשיו, זה בני השפחות ראשונה. וישם את בני השפחות ראשונה, קראנו השבת הזו בוישלח, וקראנו גם את כך שהוא שם לאחר בני השפחות את בני לאה, ולאחר מכן אחרונים אחרונים את בני רחל, כלומר יוסף. למה זה כתוב? הרי כל אדם בר דעת שואל את עצמו, מה זה רלוונטי? למה צריך לכתוב? מה זה כל כך חשוב? איך, באיזה פוזה ובאיזה מיקום עמדו המשפחה של יעקב מול עשיו? הרי ברור שזה צועק שהכוונה היא לאיזשהו מסר עתידי. אז כתוב שם בדברי הגרון בווילנה, שבני השפחות זה ביטוי לאלה שהסתפחו לעם ישראל, זה נקרא ערב רב, שהם יעמדו בראש השלטון, הם יעמדו מול עשיו, כל הדיונים המשפטיים, הדיונים הצבאיים, המדיניים, הפוליטיים, הם יהיו מול עשיו, לאחריהם בני לאה זה בעלי הבתים, המון העם, והשלישים, האחרונים ביותר זה בני התורה. שאלה רמוזים ברחל, עיקר אשתו של יעקב ויוסף. שאלה בני התורה שמצד אחד הם המושפלים ביותר, יראי שמיים ממעשו, כמו שכתוב על ימות המשיח, וחוכמת חכמים תסרח, דתי, אברך, מסריח, וירא שמיים מאוס, ומצד שני, הם אחרונים גם במובן הטוב, שהם הכי פחות ניזוקים מהקורונה ומהחיידקים שמפיץ עשיו. עשיו עם התרבות האירופאית, האמריקאית, הגויה שלו, משפריץ המון תרבות קלוקלת, וזה עובר סינון, בהתחלה קולטים את זה בני הערב רב, אחרי זה בני הבלבטים. לכן מה שמגיע לבני רחל, שהם בני התורה, זה בעצם כבר מסונן סינון אחר סינון. זה עובר סינון אחר סינון, מה שמגיע לבני התורה. לכן כתוב כאן את היוסף הזה שהוא בני התורה. אומר רבי אלחנן, דע לך, יוסף שהוא בר חכים, שהוא אברכים, בני התורה, רומז למצב התורה בישראל שהוא ממש דומה למצב של עם ישראל בין העמים. תבין שיש הקבלה, המצב של הציבור בני התורה, מה שנקרא חרדים בארץ ישראל, מקביל למצב ישראל מול הגויים. זה הקבלה מדהימה, שאגב אני שומע את זה מפוליטיקאים כבר שנים על גבי שנים. יש פה איזה מין קורלציה, חפיפה. מה שקורה למדינה מול החרדים, קורה למדינת ישראל מול הגויים. ממש משהו מדהים. זה אומר ככה, כשנתבונן עצב, נמצא שכן הוא באמת, בכל הפרטים, זה נסתם וזה נסתם, ידוע, כי שנאת אומות העולם לישראל היא שנאה קבועה לדורות, שכוללת את כל האומות וכל המדינות בכל העולם, בלי יוצא מן הכלל. אתה רואה הפגנות של מאות אלפים, במדינות כמו באירופה, באמריקה, איך אומר קושניר, חתנו של טראמפ, אני יותר מרגיש לא טוב באוניברסיטת הרווארד או קליפורניה מאשר בסעודיה. שם יש יותר שנאה נוראית, כך הוא אומר. זה מדהים, אתה רואה פתאום קולומביה צץ פתאום, היא מדבר על ההפגנות של מאות אלפים בצרפת, בלונדון, בעד החמאסניקים. בעד שיסוף גרונות, בעד רציחה של עוברים במאי אימם. אתה לא מבין את זה. זה מדהים. בלי יוצא מן הכלל, אומר רבי אלחנן, שנאת אומות העולם לישראל, הלכה שעשיו שונא ליעקב, ושנאה קבועה לדורות, שכוללת את כל האומות וכל המדינות בכל העולם, בלי יוצא מן הכלל. ולמה נקרא שמו של הר סיני, סיני, כפי שאומרים חז"ל, שם נולד העם היהודי ב-2448, במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה בשנת, כפי שאמרנו, בית אלפים תף ממחת בזין בסיוון, שממנו ירדה שנאה לעולם. משם נוצרה השנאה שהאומות מקנאים בנו, למה הבורא בחר בנו ולא בהם, והקנאה מביאה כמובן לשנאה, והשנאה לרצח. היי מצאנו, אומר רבי אלחנן, שאלה מרתקת, מה שמצינו באומות במיעוטם אוהבי ישראל. הרי בכל אופן רואים שארצות הברית מספקת רכבת אווירית של תחמושת, ומדברת דיבורים שנשמעים די טובים. אומר רבי אלחנן, אתה יודע מה התשובה לזה? זה כיוון שהבורא הבטיח שבאף גם זאת ביותם בארץ אויביהם שבגלות, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אני אשמור עליהם דרך מדינות מסוימות. אלה יהיו השליחים שלי. לא מאסתים, למרות שנראה שמאסתי אותם וכולם שונאים אותם. לא גאלתים, וזה על כל ארבעת הגלויות מדבר. המשפט הזה כמובן בגמרא במסכת מגילה בדף י' א'. לא מאסתים, אחד, לא גאלתים, שתיים, לחלותם, שלוש, להפר בריתי איתם, ארבע. כי אני השם אלוקיהם. ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, אלא שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אותו סיפור במעגל שבין תורה למדינה. כן הוא ממש שנאת עמי הארצות לתלמידי חכמים. מי לא זוכר את רבי עקיבא, שוודאי היה יהודי, ועד גיל 40 היה עם הארץ. לאחר מכן, עד גיל 120, הפך להיות עמוד התורה שבעל פה, כל התורה שבעל פה תוצאה של ממנו, תלמידים שלו. אבל עד גיל 40 הוא היה דתי. תוספות אומר במסכת כתובות שהוא היה שומר מצוות. אבל הוא שנא אברכים ורצה לשבור להם את העצמות. והיה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, לא לא כסוס שנושך ולא שובר את העצמות. אני רוצה לנשוך לאברך הזה, למורה שמלמדת שם את העצמות אני רוצה לנשוך. ובדורנו, אומר רבי אלחנן, אנו רואים בעינינו בעוונותינו הרבים שנאת רשעי ישראל לתלמידי חכמים יותר משנאת אומות העולם לישראל. פשוט מצמרר. הלאה, זה נסתם וזה נסתם, יוסף נסתם, יעקב נסתם על ידי עשיו, שזה אומות העולם, ויוסף שמבטא את הבני תורה, גם סנו על ידי האחים שלו. הלאה, יעקב גלה ממקומו לחרן, ויוסף גלה למקומו. אומר רבי אלחנן, הנה כאשר נתקיים על עם ישראל הכתוב, והפיצך בקרב העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, גם התורה גולה ממקום למקום. הגלות הראשונה אשר גלתה התורה הייתה מארץ ישראל לבבל, והייתה שם מימי החרש והמסגר, שזה בתקופת סוף בית ראשון, שמרדכי היהודי הגיע שם עם גדולי התורה בחורבן בית ראשון לפני קצת, עד אחרית תקופת הגאונים, רבי יחי גאון, אלה היו בבבל. אגב, זה רמוז אצל יעקב שנמצא שם בחרן, שזה בבל, כתוב בספר הפריון של הקיצור שולחן ארוך, שם למד 14 שנה. זה התקופה של תורה בבל, עד ימי הרמב״ם, אומר רבי אלחנן, וקצת זמן אחריו, ומשם גלתה על ידי הארבע לאירופה, לאפריקה, כמו שכתב הראב"ד בסדר הקבלה, ובימי רש"י ותוספות הייתה התורה באשכנז, הראשונים בעלי התוספות, צרפת, חכמי צרפת וחכמי ספרד. ואחרי גלות ספרד הייתה בארץ ישראל, כידוע בקובלים הקדושים וכן הלאה, ובמדינת פולין ובאשכנז בגרמניה, חכמי גרמניה, אשכנז, שטרסבורג ועוד, ואחר כך ברוסיה ובימינו, אומר רבי אלחנן, עם התלמיד של החפץ חיים, גלתה מרוסיה לפולין ולליטה. ידוע שהחפץ חיים אמר לרב מפונוביץ' שהגלות האחרונה תהיה בארץ ישראל, ומינה אותו לבנות את שיבת פונוביץ' ולא להירתה משום נאצים שבאים על ארץ ישראל מאל אל מיין. הר ציון תהיה פליטה והיה קודש, ומארץ ישראל פה, בגלות הזו אצל הערב רב, משם יבוא משיח. אז זה גלה וזה גלה. עם ישראל גלה ממקומו למקומות שונים, בהונגריה, בצ'כיה, בתוניס, במרוקו, מאות מקומות, וגם התורה גלתה כפי שפירטנו. הדבר השלישי, אומר דה לך, גם במצב הפרנסה, ידוע שהפרנסה של עם ישראל בגלות עוברת דרך צינורות מקולקלים. כלומר שהשפע יורד לגויים, ומהמותרות של הגויים מתפרנסים ישראל. כך גם הדבר בהחזקתה של התורה. צריך רחמים ממש עד שמחזיקים אברכים, מחזיקים ישיבה, לא רוצים לממן, לא רוצים לעזור. זה לא פשוט. רואים בימינו שזה עקבתא דמשיחא, אומר רבי אלחנן לפני 80-90 שנה. כי רוב רובו של הכסף שנאסף מאחינו בני ישראל באמריקה, באירופה, נופל בידי רשעי ישראל. המגבית המאוחדת למימון כפירה, למימון חילולי שבת. המון המון כסף זורם שם. הסוכנות, קרן הקיימת, בבוש מאות מיליונים. ומעט של המעט נשאר להחזקת התורה. וגם בעלילות, כמו שהאומות תמיד מחפשים עלילות על כלל ישראל, כך רשעי עמנו מחפשים תמיד עלילות כנגד לומדי התורה. ושים לב מה זה כמו עיתון של היום. אם קורה שאחד מבני תורה נכשל בדבר שלא הגון, תפסו איזה חרדי שעשה משהו לא הגון, מיד לא יבזו אותו לבדו. כי אם הקצף יצא על כל כלל הלומדים, חרדי נתפס, לא ראיתי בעיתון שכתוב חילוני נתפס בגניבה. חילוני נתפס ב... נתפס מישהו, לא. לזהות ולתייג אותו עם כל הקבוצה. אומר רבי אלחנן בסעיף קטן ה', ובאמת שתי המלחמות האלה, שנאת האומות לישראל ושנאת רשעי ישראל לירא השם, זה דבר אחד. הקורלציה הזו זה לא סתם הקבלה. מה שגויים עושים לישראל עושים הרשעים לבני התורה, אלא זה דבר אחד ממש, והיא מלחמת הטומאה עם הקדושה. אני מצטט, כמו שכתוב, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כבר שעמלק, המילה עמלק פירושו שורש הטומאה בכל הדורות. וכך כתב הגאון בווילנה שקודם ציטטנו בספר אבן שלמה בפרק י' א', מי זה עמלקים? הם ראשי ישראל בגלות. עליהם נאמר היו צריה לראש. מי שרודף את התורה הוא נהיה ראש, מקבל המון מנדטים. ואנו רואים זאת בעינינו, אני קורא את לשונו. אשר הרשעים הם תקיפי הדור, יש להם פה חזק בתקשורת. עוצמה אדירה בפטפוטי לשון, בצחצוחי ניסוחים, איך מכל דבר לשלול איזשהו סיוע או מבט חיובי על הוגי התורה. אומר, היו צריה לראש, אשר הרשעים הם תקיפי הדור ובני התורה שפלים, הקבוצה הכי סנועה, יש כמה מחקרים, מי שקצת עיין, הקבוצה הסנועה ביותר לפני ההתקפה של החמאסניקים, זה הקבוצה של האברכים באוכלוסייה. ובני תורה נכנעים תחתיהם. רבים בימינו, אומר רב אלחונן, על התקופה של תרום מדינה, ממנהיגי הדור, כוונה ראשי ציונות, המפורסמים, לא נעשו ראשים לכיתותיהם, אלא מפני שהם מצירים לישראל. ועל זה נאמר, כל מי שמיצר לישראל נעשה ראש. שואל רב אלחנן, מה זה כל? למה לא כתוב, המיצר לישראל נעשה ראש? תמיד שמופיע כל בדברי חז"ל, זה בא לרבות משהו. כל להטוי אימי, הכוונה היא לרבות אפילו יהודי, לא רק גוי שמצר לישראל ומקבל הרבה בימה, אלא גם יהודי שמצר לבני תורה ונעשה ראש, אם הוא מיצר לישראל. רבותיי, שאלו אותו כל המבינים, תגיד לי מר גנץ, איך אתה מעיז, אדם שמניח תפילין, כך שמעתי, סבו היה רב חשוב מאוד בססרגן, מה אתה רוצה מהמורה הזו שמקבלת במקום 5,000, קיבלה 6,000, וחגגו הקטנים שמה שלה, שאפשר לקנות אולי לבן גם. מה אתה מתנגד לזה? בשעת מלחמה מתנגדים לקיום הממשל באמצעות התנגדות לתקציב, שהוא דבר קיומי שם? לאפשר את התשלום לכל מה שצריך בלי התקציב, אפשר לשלם שקל לשום דבר. מתעכבים כל ה-30 מיליארד. מה אתה רוצה? יש מילה מעניינת, כספים קואליציוניים. האלקטורים, הבוחרים, שומעים את המילה קואליציה, הצליחו ליצור פה במשך עשרות שנים תדמית מפלצתית שמעלה קבס כששומעים את המילה קואליציוניים. עכשיו, למה באמת זה רק קואליציוניים? זאת אומרת, המורה הזו לא יכולה לקבל את ה-5,000 או את ה-6,000 שלה בבסיס התקציב? יש מישהו באוצר שדאג שזה לא ייכנס לבסיס התקציב, אלא יקבל תדמית מפלצתית מזעזעת של כספים של ייחודיים, קראו לזה פעם, קואליציונים, ואז כמובן כל הלאום התקשורתי יהיה נגד, ואז כמובן יהיה אפשרות לרדוף ולרדוף. שמעת? למה אתה מצביע נגד? הרי מה, אתה לא מסכים עם זה? לא, לא, לא. גמגומים שונים. הבוחרים, היועצי התדמית אומרים לו, אי אפשר, תרכב על הגל, לא יהיה בסקרים 39, יהיה 48 כבר. נגד קואליציה, מישהו ברר שם בתל אביב ובקסריה, כמה מקבל את המורה הזו? מישהו באמת ברר כמה פירורים מגיעים לאותו מורה שנוסע לשלומי או נוסע? מה? למה אתה לא נותן לו לאכול? לא יאומן, אומר רב אלחנן, תשמע מה כתוב כאן. למה יעקב שם את הראשונים, בני השפחות, וילדיהם ראשונה, והם, ואחרי זה את בני לאה, ואחרי זה בני רחל? אני קורא את לשונו של הגאון שמצטט רב אלחנן. וישם את השפחות וילדיהם ראשונה עם הערב רב, המושלים בחוזקה על המון בית ישראל, יש להם שליטה חזקה מאוד, הם בראשי המרובה שנקרא הממשלה, אקדמיה, תקשורת, משפט. זה שולט על 10 מיליון אנשים. מה יהיה סדר היום? זה ראש שנקרא ערב רב. קבוצה שנייה ואת לאה וילדיה האחרונים הם המון העם. הנכנעים תחת הערב רב. זה בעלי בתים, לא יודע מה להתווכח, זהו זה. צורך את התקשורת. ואת רחל ויוסף האחרונים הם התלמידי חכמים. השפלים מכל, בעקבתא דמשיחא. משום שכפי שאמרנו, כל הפרשה שם של יעקב מול עשיו ו-400 הבריונים שלו, זה הפרשה של עקבתא דמשיחא. חז"ל אומרים שרבי יהודה הנשיא הלך לרומי, או שכל מיני תנאים הלכו להמליץ, לעצור גזרות, לפני שיצאו הם קראו את פרשת וישלח עד הנושא הזה של יעקב ועשיו. גם יש הרבה שנוהגים בכל מוצאי שבת, לאחר הזמירות למוצאי שבת, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ובמוצאי מונחה. כתוב שם את הפיוטים והזמירות, ולאחר מכן קוראים פרשת וישלח. וכאן מגיעה הנקודה המרכזית. אומר, בפרשת השבוע קראנו, ויאבק איש עמו. מי זה הויאבק הזה, שהתאבק עם יעקב עד עלות השחר? זה השר של עשיו, סמך מם א' למד, כמו שאומר רשי. שואל רבי אלחנן, למה הוא מתין להיאבק רק עם יעקב? למה הוא לא נאבק עם אברהם ויצחק? אני קורא את לשונו. דלמה המתין סמאל מללחום עד יעקב, שהיה כבר חוט המשולש, זה כבר הנכד? היה לו לאותו סמך מם להילחם השר הזה עם אברהם ועם יצחק? תשובה, אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא כביכול ויתר על אבון עבודה זרה, ועל אבון גילוי עריות, ועל אבון שפיכות דמים, ולא ויתר על אבון ביטול תורה, שנאמר על עוזבם את תורתי, על וי עוזתי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבתורה מחזירן למוטב. אותי עזבו, אפילו שהם עוברים אפילו על ג' עבירות חמורות, אבל שלא יפסיקו ללמוד תורה ושיעורי תורה ביישובים בכל הפריפריה. למה? אומר רבי אלחנן וסרמן, אני אולי אומר את זה קודם בעל פה, שנלחם מחבל עם שומר באיזשהו מחסום צבאי בדרך, באיזשהו כביש. המחבל רוצה להשתלט, והשומר, החייל נלחם עמו. אז יכולים להילחם, והחייל אפילו יכול אולי להיות שחוב על הרצפה, והמחבל כמעט מנצח אותו. אבל כל זמן שהנשק נמצא ביד החייל, הוא מחזיק את ה-M16, את האקדח שלו, עדיין הוא יכול למצוא איזשהו זווית החייל הזה שהוא יורה במחבל ומנצח. מתי הוכרע המאבק ואין שום סיכוי? כשהמחבל חס ושלום נוטל את הנשק מידו של החייל. אומר הרב וסרמן, תקשיב טוב, אני רוצה להסביר לך למה הבורא כביכול היה מוכן לוותר בינתיים על אבון עבודה זרה ושפיכות דמים ולא ויתר על תורה. משום שכששני צדדים לוחמים, אני מקריא את לשונו, סעיף קטן ו' שם, אפילו אם יהיה לצד אחד ניצחון על חברו, מכל מקום עדיין לא נגמרה המלחמה. שאפשר שהיום ינצח זה ומחר ינצח חברו. קרבות נמשכים. אבל אם האחד תוקף את חברו, את הכלי נשק שלו שהיה בידו, וחברו נשאר ללא כלי נשק, בזה נגמרה המלחמה. אם מצליחים להתגבר על חמאס ולרוקן להם את כל כלי הנשק, להפציץ את כל מאגרי הנשק, אז נגמרה המלחמה ויש ניצחון. כי אי אפשר ללחום בלי כלי נשק. אותו דבר במלחמת היצר. הבורא העיד, בראתי יצר הרע. יש יצר הרע של השקפות קלוקלות, יש יצר הרע של עריות, יש יצר הרע של כל מיני, אבל בראתי לו תורה תבלין. לימוד התורה, המילים של אלוקים חודרות לנקבוביות העמוקות ביותר של היהודי, ונותנות לו את הכלים לנצח את היצר. שום דבר אחר לא יעזור, לא פסיכולוגיה ולא שום הסברה. רק זה, כך אומר היצרן, אני בראתי את היצר, והדבר היחיד שמנצח אותו זה רק תורה, 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 לימוד תורה, כמו שהעריך במסילת ישרים. ואם כן, כשישראל בטלים מתורה, גמרנו, אין להם נשק לנצח את כל הניסיונות והפיתויים, שאתה רואה היום באינטרנט, ברחוב, אין מצב. אין להם במה ללחום עם היצר. מה שאין כן, הם נכשלו בשאר הבנות, אבל אפילו הבנות היותר חמורים, אומר רבי אלחנן, מכל מקום יש תקווה, שכשאפשר שעל ידי לימוד התורה, הלב שלהם יתעורר לחזור בתשובה. וזה נקרא, המאור שבתורה מחזירם למוטב. לכן השטן, הסמך מם הזה, מתאמץ לבטל בעיקר מתורה, יותר מכל המצוות. עכשיו הוא אומר דבר מדהים, והדברים האלה נכתבו כשהחפץ חיים מורו ורבו, מלאך השם של הדורות האחרונים, היה חי, הוא כותב עליו שליטה, ואני מצטט, וכן שמעתי מפה קדוש, רבינו בעל החפץ חיים שליטה, בזה הלשון, יידיש ואני מתרגם מיין, דם יצרו ארטנית, היצררה לא מפריע לו, אייד זולפסטן, שיהודי יתייצום, ונוויינן, שיהודי יבכה, ונדוונן, שיהודי יתפלל לגנצנטוג, לא מפריע ליצר הרע שיהודי יבכה ויצום ויתפלל כל היום. אבי ניטלרנן, עד כאן לשונו. העיקר לא ללמוד תורה. היצר הרע מאפשר ליהודי לבכות בתפילה כל היום. לצום אפילו, להתפלל, רק לא ללמוד תורה. אומר הרב אלחנן, וידוע כי אברהם אבינו עליו השלום היה עמוד החסד, ויצחק אבינו היה עמוד העבודה. אבל יעקב הוא עמוד התורה. לכן השטן והיצר הרע התאמץ דווקא נגד יעקב, הוא נלחם על עלות השחר. זה סימן לבנים. שכל ההשתדלות של היצר הרע היא להכשיל את ישראל בביטול תורה, נגד ישיבות, נגד כוללים. ועל זה כתוב, ויר כי לא יכול לו, הוא לא יכל לנצח את יעקב, והאברך לא נכנע, אז הוא פגע במשהו אחר. ויגע בכף ירחו. מה זה כף ירחו? שני פירושים. אחד, אלו תמכין דאורייתא, מחזיקי התורה. הוא ראה שהוא לא מצליח לנצח את התלמיד חכם, שהוא לא שומע להצעתו וממשיך ללמוד. אז התחכם הסמ"ם, השטן הזה, והלך אצל העשירים, אצל מחזיקי הכסף, למשרדים השונים שמשם זורם, ותומכים את לומדי התורה, והסיט אותם שלא יחזיקו אותם. ואם אין קמח, אין תורה. זה נקרא ותיק הקף ירח יעקב באבקו אמו. המחזיקים שהם בחינת רגל, הממון שמחזיק את הדבר, כמו רגל שמחזיקה את הגוף, הם כן שמעו לכל היצר, הושפעו מהתקשורת העוינת והפסיקו לתמוך. פירוש שני, מה זה ותיק הקף ירח יעקב? מה זה ירח? הילדים, הצאצאים, התלמידים. ירח יעקב אלו תינוקות של בית רבן, שהולכים המסיתים, הסמכמם הזה הולך לאבא של הילד, ואומר לו, איזה תכלית אם תלמדו את בניכם תורה? לך לאוניברסיטה. כסף, מה התכלית מלימוד התורה? ובעוונותינו הרבים, אומר רבי חנן וסרמן, בימינו, הוא מדבר על תקופתו, שזה עקבתא דמשיחא, נתקיימו שני הפירושים, גם פסקה החזקה של התורה כמעט לגמרי, קשה מאוד להחזיק, אין קושי כזה להחזיק שום סטודנט. אבל כמה קשה לראשי הישיבות שרצים, ראית פעם רקטור באוניברסיטה מתרוצץ בברוקלין לאסוף כסף לשלם למרצים שלו? היה פעם דבר כזה? ראש הישיבה רצים בעולם, מתבזים, עומדים בתור כדי לקבל כמה שקלים, להביא חלב לישיבה. ואלה בעיתון חושבים שבני הישיבות עם ההסתה הנוראית הזו אוכלים את הכל. וכמובן התבטלה תורה מתינוקות, אלפי אברכים מציפים את האוניברסיטאות עם תארים אקדמיים, בניגוד מוחלט לכל ההשקפה הבסיסית ביותר, כמה שזה כפירה, כמה שהמלאג זה מוצא להשכלה גבוהה, זה דת של כפירה, התערובות, החומר הלימודי. מסיים רבי אלחנן ואומר לסיום, ידוע כי כלל ישראל תמיד סובל משני דברים, מבחוץ הוא סובל מעלילות דם, שהוא דבר נורא והיום, הכל שקר, אבל צריך קצת אמת. והשקר הזה של עלילת דם, שהם שוחטים תינוק נוצרי בשביל ללוש בדמו מצות, זה שקר אלפי שנה שמתקיים בכל העולם עד היום, וזה פלאי ההשגחה. עד לא מזמן היה דבר כזה בארצות הברית, באחד המקומות. ודבר ברור הוא כי בוודאי העונש הזה על כלל ישראל הוא מכוון מידה כנגד מידה, על איזשהו אבון שנפרעים בעבורו. אומר רבי אלחנן את ההשערה שלו, אני מפחד לומר את זה, לולי שאיני כדאי הייתי אומר, כי הוא מכוון כנגד האבון של ויתבלו את הכותונת בדם. השנאה שהייתה בן יוסף לאחים שלו. ויתבלו את הכותונת בדם, לא נפרד בזה כרגע. ואם שגיתי, השם יכפר בעדי. השנאה מבפנים, מה זה? משיחי השקר. שבתחילתם הם מפתים ומבטיחים להעלות את הציבור לארץ ישראל, וסופם של משיחי השקר הוא שמד לאלפים ולרבבות בישראל שמתחתכים בחינוך כפרני. זה עונש בכל הדורות, מי שמסתכל בעין חודרת יראה שגם בזמננו כל מיני אנשים רוצים להביא אותנו לארץ ישראל ואומרים כאן, כאן יהיה לכם הרבה. זהו נכנס לנושא ששמו ציונות ומה שעוללו שם לאנשי תימן. בהמשך הוא כבר מדבר על דברים דומים שהיו בזמנו. אני רוצה לסיים עם המכתב שבדיוק בנושא הזה כתבו גדולי ראשי הישיבות, שפורסם היום שצריך לנצל את ימי החנוכה ללימוד תורה. דווקא הימים האלה שהם התגברות אור התורה, זה זמן ללכת לצימרים. עוד יש כאלה מפטפטים ואומרים, הלכנו, התחלנו את זמן חורף, לא שבוע אחרי סיום חול המועד, לאור המלחמה שפרצה בשמחת תורה, אז אנחנו קצת עייפים. כותבים גדולי הדור, אני רואה פה הרב דוב לנדו, הרב משה הלל הירש, כל גדולי ראשי ישיבות, הרב מאיר צבי ברגמן, הרב ברוך וייסבקר, ראש ישיבת בית מתתיהו, שיהיה בריא ויאריך ימים, הרב פוברסקי, ראש ישיבת פונוביז', וכממש רבי יצחוק זילברשטיין, הרב עדס מכל יעקב, הרב אלעזר יהודה פינקל מישיבת מיר, הרב קוק ממאור התלמוד, כל ראשי הישיבות המרכזיות. ואני קורא, דורשים מבני הישיבות, לא רק מסיבות של למה תתראו, מאות אלפי הורים בוכים, אנחנו צריכים להתחשב בזה, ובחוששים מכל רכב שעובר ברחוב שלהם, שמה זה קצין העיר שבא להודיע להם הודעת איוב. כבר למעלה מ-80 חללים ומאות אלפי חיילים, יש להם מאות אלפי הורים, ורועדים מפחד מכל טלפון לא מזוהה, ואתה מטייל לך, זה לא ראוי. לא ראוי, אומנם החיים צריכים להימשך, אבל להתחשב, להיות נושא בעול עם חברו. הנה, תעמיק בתורה, זה יעצור חללים בעזה. תקבל על עצמך קבלה נוספת, תתאמץ יותר. תבין, אתה נמצא בישיבה, בתורה אתה מגן. השטן שרו של עשיו, כמו שרב אלחנן אומר, לוחם דווקא ביעקב, רוצה לקחת את הנשק, וממילא הנפילה תהיה. תראה מול עיניך חייל שצריך לפרוץ באמצע הלילה למקום מסוכן. תעשה טובה, תוותר על הצימר. תוותר על חופשת חנוכה, ואני קורא את מה שהם כתבו. הנה הם מתקרבים ובאים ימי החנוכה, שכידוע בימים האלה הייתה סייעת הלשמי המיוחדת שנתבטלה הגזרה של אנטיוכוס אפיפנס, כידוע, כדי לאבד את העם היהודי. וזכו החשמונאים להציל את התורה, אני קורא את המכתב שפורסם היום בכל כלל ישראל, וזכו לעסוק בתורה ולקיים מצוות. בזכות שמסרו את נפשם, החשמונאים לא ויתרו על צימרים או על איזשהו חופשה, אלא ומסרו את נפשם, מי שיראה במלחמות היהודים של יוסף בן מתתיהו, איזה קרבות היו מנהלים אותו מיעוט של חלשים ואותם מיעוט של מעטים מול גיבורים. מוסיפים גדולי הדור, והנה אנו בתוך שנת האבל על רבינו הגדול מרן ראש ישיבת פונוביז' הגאון רבי רחמיאל גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, לחיי העולם הבא, אשר מסר נפשו על חיזוק לימוד התורה בימי החנוכה. כידוע בפונוביז' אין חופשת חנוכה, ואצל רב גרשון זה היה פשוט א' ב', הוא עמד על זה עד יומו האחרון. הוא מסר נפשו על חיזוק לימוד התורה בחנוכה, שזה התגברות התורה על אלה שהם זידים כנגד עוסקי תורתך, שכידוע זמן חנוכה הוא זמן רפיון, למרות שבימים אלו יש חיוב יותר גדול לעסוק בתורה, כפי שהעביר רבינו הרב אדלשטיין במכתבו את דברי הרמח"ל, שכל תיקון שנתקן באור גדול שהעיר בזמן מהזמנים, אז כשחוזר הזמן הזה, כותב הרמח"ל בספר דרך השם, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא במה שקיבלו. אז זה זמן שדווקא מתעורר הכוח ללימוד תורה. ואם כן, בחנוכה חוזרת ההשפעה של תורה ומצוות, והוא זמן המסוגל יותר מכל השנה להצלחה בתורה, וגם לקיום המצוות בשלמות, ויש בו חיוב גדול לעסוק בתורה. לכן מבקשים ראשי הישיבות, ראוי מאוד, במיוחד השנה, שנת פטירתו של אותו צדיק, זכותו יגן עלינו אמן, ובמיוחד, בעת הזו שהיא עת מלחמה, להרבות בתורה, וחבל על כל רגע שמפסידים מתורה בימים אלו, ומן הראוי להוסיף עוד ועוד בלימוד התורה בימי החנוכה, בהוספת סדרי לימוד בישיבות, בכוללים וביחידים, וחס ושלום, שלא יהיה רפיון בלימוד התורה בימים אלו. וכפי שכתב מרן במכתבו בשנה שעברה, שהוא עוד היה חי רב גרשן, שפשוט שאין לבטל את הזמן בימים אלו באירועים שאין ראוי לבן תורה להשתתף בהם. ואנו מקווים שבמוסדות התורה ימשיכו בעסק התורה כמו שצריך, והתחזקו בסדרי לימוד מיוחדים. ומישהו בר דעת וחכם יבין כמה יכול להגיע לדבקות בתורה בימים אלו, כפי שכתב השל"ה הקדוש, כי הימים הקדושים האלה ראויים ביותר להתמדת התורה מבשאר ימים. וזכות זאת תעמוד לנו להגנה על כל עם ישראל, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן. הלוואי אמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.